טוב. אני רוצה לנסות לעיין, אפשר לומר אפילו שוב, ביציאת מצרים ולדלות ממנה נקודות שמאוד רלוונטיות גם לדור שלנו, גם למציאות שאנחנו נמצאים בה וכו' וכו'. ובהרבה מקומות בחז"ל, אפשר לעיין בספר הכוזרי ועוד, את העובדה ששמים את יציאת מצרים כאיזשהו סמל. בהרבה הרבה מן המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו מדגישים שאנחנו עושים את זה זכר יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא עוד אירוע במהלך ההיסטוריה של העם היהודי, עוד אירוע בנשמתה של האומה, אלא זה האירוע. יציאת מצרים היא, אפשר לראות את ההתבטאות של הרב קוק ביחס לחודש ניסן על יציאת מצרים וכו' וכו'. ואני רוצה לנסות ללמוד נקודה אחת או שתיים כמה שנספיק מתוך יציאת מצרים, ולראות כמה זה רלוונטי לתקופה ולימים שבהם אנחנו נמצאים היום. כי אם אנחנו מסתכלים בפשט הפסוקים, בעיקר אגב בפרשת בו, כאשר משה רבינו בעקבות ציוויו של הקדוש ברוך הוא מכין את בני ישראל ליציאת מצרים, ובני ישראל מקבלים רשימה מדויקת איך אמורה להתבצע יציאת מצרים, איך הם אמורים להיראות, מה הם אמורים ללבוש, איך הם אמורים להיות וכו' וכו'. אפשר בהקשר הזה אולי לספר את הסיפור המפורסם על דוד בן גוריון. אם אתם זוכרים משיעורי ההיסטוריה, לפני 80 שנה הייתה ועדה אחת מיני רבות שניסתה לפתור את הסכסוך בין העם היהודי לבין האומה הערבית ביחס לארץ ישראל. אז הוועדה הזאת נקרא הוועדה האנגלו-אמריקאית. מקווה שהיה לכם את זה בשיעורי הבגרות בהיסטוריה. אם לא, צריך להשלים את הפרק הזה. והרבה עדים באו להעיד לוועדה הזאת. אחד מהם דוד בן גוריון. ודוד בן גוריון פנה לנציגים האמריקאים של אותה ועדה ואמר להם, מאחר וכפי שאתם יודעים, ארצות הברית היא סך הכל מדינה די חדשה. קולומבוס גילה את אמריקה סך לפני 500 שנה. ארצות הברית קרה עם 240 שנה, לא זוכר בדיוק כמה. עכשיו, הראשונים שהגיעו מאירופה לארצות הברית נקראים האבות המייסדים. והם הגיעו באונייה מאוד מפורסמת שנקראת מייפלאואר. ככה קוראים לאונייה שהביאה את ראשוני המתיישבים מאירופה לארצות הברית. שואל דוד בן גוריון את הנציגים האמריקאים, באיזה תאריך הפליגה האונייה מייפלאואר מאירופה לארצות הברית? הסתכלו עליו, מאיפה אנחנו יודעים? ואז הוא שאל אותם, תגידו לי, האנשים שהיו באונייה, מה הם לבשו? הסתכלו עליו, מאיפה אנחנו יודעים מה הם לבשו? ואז הוא אומר, תגידו לי, מה הם אכלו כשהם יצאו שם מאירופה לכיוון ארצות הברית? מאיפה אנחנו יודעים מה הם אכלו? ואז הוא אומר להם, תראו מה זה, אתם 200 ומשהו שנה אתם לא יודעים מה הם אכלו, מה הם לבשו ומתי הם יצאו. אנחנו לא 200 שנה, 3,300 שנה, אנחנו יודעים באיזה תאריך הם יצאו, באיזה שעה הם יצאו, מה הם לבשו ומה הם אכלו. כי הקדוש ברוך הוא מצווה בציווי המפורסם החודש הזה לכם, נותן פה בדיוק למשה רבינו מה צריך לעשות. ואחד הציוויים שכולנו מכירים ומקיימים אותו, זה כאשר אנחנו אוכלים את קורבן הפסח, כי זה למעשה מתחיל, דברו אל כל הדת בישראל ליומו ועשור לחודש זה, וקוראים להם איש שא לבית אבות אל הבית, ועמת הבית וכו' וכו', שא תמיד זכה וכו', ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. תסבירו לי איך אוכלים את הקורבן הזה. על מצות ומרורים יאכלו, מה זה אומר?
מצות, מצה של מור.
סנדוויץ', נכון? כמו שאנחנו עושים בליל הסדר, כך היה עושה הלל, נכון? אתם עושים קורח? עושים קורח. זאת אומרת, עוד לפני שיוצאים ממצרים, בראש חודש ניסן, החודש הזה לכם, מצווה הקדוש ברוך הוא בני ישראל, כשאתם תצאו ממצרים, אתם תאכלו שלושה דברים. בשר, נכון? צלי אש, מצות, ו... מרורים. שלושה דברים, נכון? זאת אומרת, שבועיים לפני היציאה בערך, הם כבר מצטווים לאכול מצות. עד פה אתם איתי? מסכימים? יפה. עכשיו תסבירו לי בבקשה, אם שבועיים לפני הם כבר מקלים את הרשימת ציוד, אתם אחרי צבא או לפני צבא? לפני, אתם יודעים מה זה רשמץ? רשימת ציוד, כן, שיוצאים לשטח, צריך לראות שלא שוכחים שום דבר. אז מקבלים את הרשימה, על מצות ומרורים יאכלו. ואז ברגע שהם יוצאים ממצרים, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכות כ600,000 רגלי הגברים לבד נטף, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר. זאת אומרת, 20-30 פסוקים אחרי, אומרת לנו התורה, אתם יודעים למה כשהם יצאו ממצרים הם אכלו מצות? כי לא היה להם זמן. אבל אם היה להם זמן?
משה לא אמר שהם יצאו בחצי הלילה?
כן.
לפני?
כן.
אז איך לא היה להם זמן?
לא יודע. אז איך לא היה להם זמן? שאלה אחרת. אבל אני שואל כרגע, אני מתמקד במצות. זאת אומרת, שבועיים לפני בערך, כי זה ראש חודש ניסן, הוא כבר אומר להם, תאכלו מצות. ואז אומרת לנו התורה, אתם יודעים למה הם אכלו מצות? כי לא היה להם זמן להכין לחם. משמע, כמו שאנחנו יודעים, גמרא. אבל אם היה להם זמן, מה הם היו אוכלים? מאפה נאמן. נכון? היו אוכלים חלות. פלא. פלא, איך זה יכול להיות? עכשיו יותר מזה, אני משער שכולנו סביב שולחן הסדר, אמנם זה כבר בשלבים היותר מעייפים של ליל הסדר, שכבר כולם רוצים לאכול, וכבר כולם רעבים ומסתכלים כל הזמן בצד שמאל, עוד כמה דפים נשאר בהגדה. למרות שאתם יודעים, לב חכם לימינו, מסתכל כמה הוא הספיק, לא כמה נשאר. אבל בכל מקרה, בסוף ליל הסדר, אחרי שאנחנו מספרים את כל סיפור יציאת מצרים, אנחנו מביאים משנה בפרק העשירי של מסכת פסחים, אמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. מכירים את המשנה הזאת? אומרים אותה בליל הסדר? עכשיו תסבירו לי מה אתם מתכוונים כשאתם אומרים את זה.
זה חובה.
זה חובת מה?
כראוי. כראוי, לא
תראוי. חובת מה? אני מתנצל, אני במילואים. בליל הסדר, אומרים כל שלא אמר שלושה אלו בפסח, פסח, מצה ו... לא יצא ידי חובתו. יצא ידי חובת מה? יש מחלוקת ראשונים.
ידי חובתו, כראוי.
ידי חובת מה? מחלוקת ראשונים, שתי דעות בראשונים. יש דעה שמי שלא אמר מצה זו על שום מה, לא יצא ידי חובת אכילת מצה. עכשיו תחשבו מה זה, כמה זיתים אנחנו אוכלים בליל הסדר של מצות? כמה זית מצה אנחנו אוכלים בליל הסדר? יותר מדי, זה הגדרה מעניינת. כמה? תלוי מה? לא, קודם כל כמה כזיתים? אז מעיקר הדין שלושה. הראשון בא מוציא לחם ומוציא מצה, נכון? אחרי זה קורח, ובסוף ליל הסדר אוכלים אפיקומן. יש דעה שבכזית בפעם הראשונה אוכלים שני כזיתים, אחד מוציא אחד מצה. ויש דעה שאפיקומן אוכלים שני זיתים. אז המינימום שלושה זיתים. מקסימום חמישה זיתים. לא נעשה כאן שיעור הלכתי, אבל כמה זה כזית? דיון גדול מאוד. דיון גדול מאוד שמתחיל בתקופתו של הרב יחזקאל לנדה, הידוע יותר בכינויו הנודע ביהודה. אבא שלו קורא לו יהודה, לספר שלו קורא הנודע ביהודה, אבל יש לו חידושים על השס שנקראים צלח, ציון לנפש חיה. אמא שלו קראו לה חיה, ולכן הספר על השס שלו נקרא ציון לנפש חיה. ושם הוא עשה חשבון שיש שתי שיטות למדוד כמה קמח, כמה בצק צריך להפריש חלה. אתם יודעים שיש שיעור מינימום. שיעור אחד מדבר, אם אתה בונה קופסה בשביל הקמח, לפי אצבעות, שתי אצבעות על שתי אצבעות, והשיטה השנייה זה על פי נפח, על פי ביצים, 43 ביצים וחומש. וראה זה פלא, הנודע ביהודה בונה על פניו, זה אותו מצווה, נכון? זה כמו שאני אגיד לכם, תראו, מפה לנתיבות זה 10 קילומטר ו-15 מייל, אבל זה אותו דבר, נכון? אם אני אומר לכם זה, אתם מבינים אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם זה אותו שיעור, אותה מצווה, זה אותו דבר. הנודע ביהודה בונה קופסה לזה, על פי אצבעות, בונה קופסה על פי נפח, הוא ראה איזה פלא. פי שתיים. איך זה יכול להיות? הוא אומר, או שהפירות קטנו, או שבני אדם גדלו, משהו פה לא מסתדר. ומאז נולדה שיטה שלימים כשאתם מוכרים ארבעת המינים נקראת שיטת החזוניש, שכל פעם שכתוב כזית צריך לאכול שניים. ויש לזה דיונים גדולים, 27 סמק או 27 גרם, לא נכנסה נפח או משקל, אבל אתה אומר לכם, אתה אוכל חמישה כזיתים שיעור חזוניש, זה יכול להיות 10 מצות, 10 מצות בליל הסדר, זה פיגוע המוני. ואם לא אמרת פסח, מצה ומרור, לא אכלת כלום. כולו בערבית אומרים הווה, כלום, אוויר. יש דעה אגב בראשונים שלא יצא ידי חובת הגדה של פסח. מה שחשוב שהרן על הריף מוסיף מילה, לא יצא ידי חובה כראוי. אז יש פה מה שנקרא צפירת הרגעה. גם אם נרדמתם לפני אמר רבן גמליאל, לא טוב, לא מומלץ, אבל אם אמרנו כבר בערבית, נישט גיפר לך, לא נורא. אבל מה שחשוב, אנחנו פותחים את ליל הסדר, כשאנחנו עדיין ערניים ומלא אנרגיות, מסבירים מה זה המצה. ואת הנוסח אנחנו אומרים בארמית, הלחמה ענייה דאכלו אבטנה, נכון? במילים אחרות, אנחנו אומרים זה לחם עוני שאבותינו אכלו איפה? לא ביציאת מצרים, אלא במצרים. זה היה האוכל שלהם. אבן עזרא כותב שזה אוכל של עבדים. עבדים אוכלים מצות. זאת אומרת, הסברנו מה זה המצות כבר בהתחלת ליל הסדר. סגרנו את העניין הזה. הולכים, עושים מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, קורר, שולחן, מגיעים לסוף ליל הסדר, אומרים, רגע, רגע, רגע. אם לא הסברת מה זה המצה, לא יצא דרך חובה. הלו, הסברנו כבר בתחילת ליל הסדר. בדיוק כמו פה. איך זה יכול להיות? אותה קושי אגב, גם על ההגדה של פסח, גם על החומש. איך יכול להיות שאתה אומר לנו, ככה תצאו ממצרים, על מצות ומרורים תאכלו? הבנו, צריך לעשות מצות. 50 פסוקים אחרי כתוב לנו שהם לא יכלו להתמהמה. סימן שאם הם יהיו אוכלים להתמהמה, יהיו עושים לחם, פלא, גם ההגדה של פסח. איך אתה בסוף ליל הסדר מזכיר, אלו, 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 אתה יודע מה זה המצה? הבנו כבר בהתחלה מה זה המצה. במילים אחרות יש פה קושייה גם על החומש וגם על ההגדה של פסח. שני הסברים שונים למה אוכלים מצות. הסבר ראשון, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. על מצות אומרים תאכלו. הסבר שני, כי הם יכולים להתמהמה. וגם בהגדה של פסח. הסבר ראשון, זה מה שאכלו במצרים. הסבר שני, זה רבן גמליאל, מפני שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. קשיא. וזה תגידו השנה בליל הסדר בעזרת השם. אם תרצו. כמה הסברים נאמרו על הקושייה הזאת. אני רוצה להציע בפניכם הסבר שאומר האברבנאל. לאברבנאל יש פירוש על ההגדה של פסח. וההסבר הזה, אני חושב, מאוד מאוד רלוונטי לתקופה שלנו היום. האמת הוא נכון לכל תקופה. אבל ההסבר הזה של האברבנאל, שכידוע חי לפני 400 שנה בערך, נשמע כאילו נלקח מעולם הישיבות של ליטה. יש לו יסוד שבעולם הלמדנות אומרים אותו. אומר האברבנאל בפירוש שלו על הגדה של פסח, במצוות מצה יש שני צדדים. שני צדדים. אם תרצו, לימים בעולם הישיבות זה נקרא צווי דינים. שני צדדים של אותה מצווה. יש לזה הרבה פלפולים, הרבה דעות, הרבה דיונים. זאת אומרת, לפעמים יש מצווה אחת, אבל יש בה שני עניינים. שני דברים שצריך להשתלב באותה מצווה. אומר האברבנאל, כשאתה מסתכל על המצה, יש בה שני עניינים. עניין ראשון, זה אוכל של עבדים. כי אין בזה שמרים, זה לא תופח, זה לא טעים. אגב, היום המצות שלנו, ברוך השם, הן די טעימות. אבל אם תיקחו במצות לפני 50 שנה, שעוד לא היה תעשייה, זה לא טעים. זה כמו לאכול קרש. אגב, זה מצות יד. אתם אוכלים מצות יד בפסח? מי שאוכל מצת יד, זה קשה כזה, נכון? זה לא... יסלחו לי, לא שאני רוצה... וזה לא טעים. אגב, באמצע השנה אתם אוכלים מצות? מי אוכל מצות באמצע השנה? יש כאלה, אבל לא... בלכנס כאלה לדיון, מה מברכים, מחלוקת, אשכנזים ספרדים. אבל באופן עקרוני, אומר אבן עזרא, אומר אברבנאל, מצות זה אוכל של עבדים. מצד שני, המצה היא סמל. המצה היא סמל שלפעמים המצב הוא על הפנים, וברגע הקדוש ברוך הוא משנה, אפילו לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שהם הפכו להיות מעבדים לבני חורים. במילים אחרות, מצה מסמלת שני צדדים בעם היהודי. צד אחד גלות, שיעבוד, עוני, רעב, מכות, איסורים, פוגרומים, על הפנים. צד שני, גאולה, אור, ישועה, זריחה וכו' וכו'. אומר אברבנאל, יושב יהודי בכל הדורות בליל הסדר. לא חוכמה בדור שלנו, בוא נלך שניים שלושה דורות אחורה. יושב יהודי בוורשה, או יושב יהודי בצנעה, או בקזבלנקה, או בג'רבה, או במוסקבה, לא משנה איפה. כמעט בכל האלפיים שנה האחרונות. והוא מסתכל על המצב בליל הסדר. ויש לו שתי דרכים עכשיו להסתכל עליה. או להיות אופטימי, או להיות פסימי. או להתחבר לצד של הגלות של המצב, או לצד השמח של המצב של הגאולה. למה הוא מתחבר בדרך כלל? לגלות, כי הוא יושב בגלות. אומר אברבנאל בר רבן גמליאל ואומר, תדעו לכם, אם אתם עברתם את ליל הסדר אחרי שזרקו לנו את התינוקות ליאור, ואחרי שהבידו אותנו בפרך ושרפו לנו את הקיבוצים והרגו לנו את האנשים, ואתה לא מבין שישועת השם יכולה להיות ככה, לא יצאת ידי חובה. זאת אומרת, במצא יש שני צדדים. יש את הצד של השביעי לאוקטובר, שאנחנו באופן טבעי יש את הצד השביזותי שלנו, מתחברים אליו. אתה הרבה פעמים רואה יהודי עושה, קרים את זה? לא אמר כלום, אבל הבנו. זה אומר בעברית, המצב על הפנים. אומר אברבנאל בר רבן גמליאל לפני אלפיים שנה ואומר, חברים, אם אתה עברת את ליל הסדר ולא הבנת שהאגדה של פסח זה פותח בגנות הלחמניה אבל מסיים בשבח, יש איזו נטייה של היהודים להסתכל כל הזמן על הצד העצוב של החיים. עכשיו, אין ספק, גנות זה גנות. כשהמצב קשה, המצב קשה. אבל תמיד, תמיד צריך לזכור, ישועת השם כהרף עין. עכשיו, כשאתה בודק את מצבם של היהודים, אגב, בדור שלנו, לנו אין זכות, אני חושב, להתלונן. עכשיו, כשאנחנו עוברים אירועים קשים, אירועים קשים. אבל צריך לזכור, בסופו של דבר, בניגוד לאלפיים שנה קודם, עכשיו יש לנו צבא משלנו. יש צבא משלנו שאגב מקסח את כל מי שקם עלינו לחלותינו. והיא שעמדה על אבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. עכשיו, רע הוא רע. לא מנסים לעשות ממנו טוב. אנחנו לא מנסים, אבל צריך לראות את התמונה הכוללת. ליל הסדר זה סדרת חינוך לאפס אותנו. נגיד, חברים, לא לאבד את התקווה. אוי ואבוי. כל שאמר, לא אמר שלושה אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. שלפעמים שהמצא אפילו לא מספיקה להחמיץ, הופ, מגיעה גאולה. הופ, מגיעה גאולה. מפגש של יהודי עם שוטר לפני 80 שנה והלאה עד 2000 שנה, היה עלול להסתיים במוות של היהודי. כי השוטר תמיד היה גוי, זה היה בחוץ לארץ, והיהודי תמיד נרדף. שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ניסיתי לעשות חשבון היסטוריה, וזה קשה, אני לא עד כדי כך מגיע בהיסטוריה, שאתה חושב את זה, מציאת מצרים ועד היום, אין דור שלא ניסו להרוג אותנו. ומצד שני אתה מסתכל על זה, שכל העמים שהיו לפני 3,000 שנה, כולם לא קיימים היום. לא קיימים היום. ומי שלא רואה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, לא רואה מה זה תקומת ישראל. לא רואה. ופה אצלנו ביציאת מצרים, שהיא כל המצוות אנחנו קיימים, זכר ליציאת מצרים, צריכה להזכיר לנו שמצא יש לה שני צדדים. יש צד של גלות, היינו במצרים 210 שנה, זה על הפנים. אבל בסוף ישועת השם כהרף עין. ולכן אוי ואבוי אם מישהו נכנס לדכדוך יתר. כשקורה אירוע לא טוב, אנחנו עצובים ואבלים, וקרו אסונות נוראים, כל סיפור קורע את הלב. אבל בסוף צריך לזקוף קומה ולהגיד, ריבונו של עולם, יש בה מצע, צד של גאולה. ליל הסדם חייב אותנו שיש גנות, אבל מסיימים בשבח. לא שוכחים את זה. זה המטרה של המצע, זה ליל הסדר. כשאנחנו בוחנים, אגב, בדור שלנו, באמת זכינו. העובדה שאנחנו יכולים עכשיו לשבת בסדרות, ויש חשמל, ויש מים בברזים, ויש חנויות, ויש צבא, ויש משטרה, ויש ישיבות, ויש תורה, ויש הכל, זכות גדולה. עכשיו, מבלי לזלזל ולחלילה באסונות שעברנו. זאת אומרת, ליל הסדר זה ליל האיפוס המחשבתי שלנו. בא ואומר, חברים, בסוף יהיה טוב. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים זה לא פשוט, אבל בסוף זה לא קצת. ולכן אני חושב שיציאת מצרים היא הסמל, שאנחנו יודעים שלפעמים יש יעבוד, יש צרות, יש יסורים, אבל ישועת השם כהרף עין. תמיד שאומרים שהרב סולובייצ'יק, הרי היו כל מיני אגדות במהלך השנות קיומה של המדינה, שאוטוטו זהו, האחרון בנתב"ג, חבא את האור. אמר הרב סולובייצ'יק, חברים, יסלחו לי כולם, לא מצאתי בשום מקום סימן ועדות שאמור להיות חורבן בית שלישי. מה לעשות? אנחנו מאמינים, בני מאמינים. מאמינים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בסוף, ורואים את התהליך. רואים את התהליך. תראו, תסתכלו 80 שנה אחורה. לכל איפה שאתם רוצים שהיו יהודים, המצב היה היום ונורא. באמת, היום ונורא. אז גם היום ספגנו מהלומה על הפנים. אין ספק, מכל ההיבטים. אני הולך כאיש מודיעין, כמי שהיום מסתובב במסדרונות של קהיליית המודיעין הישראלית, מקים על חטא, הרבה טעויות, לא נשתף אתכם פה בכל התובנות, גם עוד לא הגענו לשלב של תובנות, כרגע כולם עסוקים בלחימה, אבל אין ספק, הכל קרס בהקשר הזה. אבל תוך 24 שעות קמנו. קמנו. והיום, בצד השני, no houses, אין בתים. בית חנון אינה קיימת יותר. אם יבנו אותה או לא, לא יודע. אבל היא לא קיימת יותר. אותם מקומות שירו רקטות על סדרות, לא קיימת יותר. בית חנון אין שמה, ולו בית אחד לדעתי. ולו בית אחד. יש צבא שבא ונלחם בשביל העם היהודי. ולכן אני מחדד, זה לא מה שאין צרות, זה לא מה שאין בעיות. איך אמר רב קוק? אהבתנו הגדולה לאומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. אבל גם אחרי זה אנחנו מוצאים אותה שלמה. וזה מה שמסמל לנו ליל הסדר. שאלות, חברים. הערות, אתה יכול לחבות.